הייתה לי את הזכות להיכרות אישית, ולמדתי בישיבת מרכז הרב כשהרב ציודה היה בחיים חיותו. למדתי שם, רב ציודה נפטר בתשמ"ב בפורים דה פרזים, מה שהזכרתי שבעצם השיעור הזה הוא הערכה מסוימת לדרכו או להשפעתו המשמעותית של הרב ציודה בנושא הזה של עכשיו מה עושים? אבל אין לי פה שם, בסדר, לא חשוב, שפה אוקיי, יופי. אז עכשיו מה עושים?
הנה, עכשיו במטריבים
אני לא מבין, בסדר? טוב, קצת כותרת שונה ממה שהתפרסם, אבל זה בין כותם באתם על דעת שאני אגיד משהו, נכון? אז אני אגיד משהו, בסדר, אני אגיד משהו שקשור גם מהכותרת שהתפרסמה, וודאי שאני כן רוצה בסופו של דבר גם להתייחס לפרשנות של בני תלמידיו של הרב ציודה, במיוחד בית המדרש של הרב טאו, מה שנקרא ישיבות הקו. אני אגיע לזה בהמשך, אבל אני רוצה באמת קודם כל לבנות את העניין כפי איך שאני הכרתי אותו. כפי שאמרתי בהתחלה, אני למדתי 11 שנים ישיבת מרכז הרב. בשנים הראשונות ראש הישיבה היה הרב ציודה, ולידו היה הרב אברון שפירה. הרב טאו היה בישיבה, לא היה בישיבה, כל מיני סיפורים שאני לא רוצה לגעת בהם, אבל הוא היה שם באותו זמן. הוא לא נתן שיעורים, אפילו אני יכול להגיד שאני בתור חצי רב פורים, היה לי איזה קושייה למשנה בפאס, אלו דברים שני עם שיעור, אז הזכרתי שלמה לא מוזכר במשנה של הרב טאו אין שיעור. אבל זה היה כזה, פורים היו וורטים קצת יותר טובים באותה הדרשה, אבל בכל אופן אני רק אומר שהוא היה, אבל היה מקום לשאול השאלה למה אין לו שיעור. זאת אומרת, היה, אבל הדמות שלו הייתה דמות משמעותית ומרכזית כבר אז, וודאי שאני ארצה להראות לכם שזה לא מקרה שהוא דמות כל כך מרכזית, ונראה קצת להבין מה שורשי העניין. עכשיו אני כותרת פה מחלוקת לשם שמיים, משום שלא רק שהנושא הוא מחלוקת לשם שמיים באמת, אלא באמת אני חושב שבמיוחד הרב טאו עושה את כל המחלוקות שלו לשם שמיים במובן העמוק ביותר של המילה. יש פה איזשהו, ואני אומר עכשיו איזושהי כותרת שלא תבין אותה עד ההמשך, אבל העיסוק פה הוא באמת, הנושא שמטריד אותו זה שם שמיים. הנושא המרכזי שעליו הוא נאבק הוא השמימיות של השמיים ומקומם של השמיים בחיינו. זה הנושא שמעסיק אותו ומטריד אותו, והוא זה מלחמת הקודש שלו בעניין הזה. אני אסביר את כל הדברים שעכשיו אמרתי בהמשך, אבל לכן כתבתי את זה בהתחלה שתבינו שהמחלוקת היא ממש לשם שמיים כפשוט. עכשיו לוחצים על זה, אז עוברים. אני רוצה להגיד שבעצם אני רוצה לפתוח בתיאור רעיוני מה ההבדל בבית מדרשו של הרב ציודה, איך הרב ציודה תפס והעמיד את משנתו של אביו הגדול של הרב אברהם יצחק כהן קוק, איך הוא תפס את זה ואיך אחרים תפסו את זה, וההבדלים המרכזיים. אני לא בישיבה לא דיברו על חכם נביא, אני הוספתי את העניין הזה כי זה מסביר מה הולך פה. אבל בעצם בואו נתחיל בשאלה השנייה, מהו הרב קוק עבורך? אז תראו, מי שלמד ועבר דרך הפריזמה של הרב ציודה, מי שלמד אצל הרב ציודה, כל תלמידי הרב ציודה, תמיד השאלה הזאת, אני אסביר זה אנקדוטה. אני הגעתי לישיבת מרכז הרב לא בגלל הרב ציודה, אני בהתחלה היה לי איזה מחשבות אולי לכפר חסידים, בכל זאת לומדים שם, לומדים תורה, ובאתי לשבוש למרכז הרב, ובאמת די עבדו עלינו שנגיע, היינו אחר כך מחזור מאוד גדול שהגיע למרכז, שנה אחרינו הגיע מחזור גדול לכאן, שנתיים אחרינו הגיע שוב מחזור גדול למרכז, הלך ככה בשנה שלי גם הגיעו חבר'ה מאוד רציניים לפה, הרב ראם, הרב יובל וכולי, וגם הגיעו הרבה חבר'ה רציניים למרכז. שנה אחרי כן היה פה מסה גדולה של אנשים, אבל זה המחזור שהישיבה לא מתפארת בו, אז אני לא אגיד לכם מי היה בו. שנה אחרי כן הגיעו חבר'ה דווקא למרכז, וזה המחזור של הרב סתיו, של הרב פוירשטיין, ועוד רבים רבים נוספים שהיו אז אחר כך במרכז. בכל אופן, אני הגעתי למרכז, כפי שאמרתי, לא בגלל הרב ציודה, ואני יודע, בשלב מסוים גם לא הלכתי לשיחות של הרב ציודה במוצאי שבתות, הייתי הולך רק לרב אברום. במוצאי שבת אצל רב אברום היה לומדים או ששמיה, או אבני מילואים, או קצות, תלוי איזה מסכת למדו, תמיד היה שיעור אצל רב אברום בבית שלו בחוב עובדיה, ומי שהיה גם דבוק ברב אברום וגם דבוק ברב ציודה, היה הולך קודם כל לשמוע שיחה על פרשת שבוע של הרב ציודה. הרב מוישה בלייכר למשל, שאחר כך שיעור ג' היה חברותה שלי, אני הייתי חברותה שלו, בסדר, אבל שיעור ג' שלי, הוא היה כבר קצת יותר ותיק בישיבה. אבל היינו נפגשים אחר כך אצל רב אברום. שלב מסוים אני זוכר שבא איזה תלמיד בישיבה לצעירים, התחיל שאולתי לפרש לו איגרת קוף ג', עד אז לא פתחתי כתבים של הרב קוק. איגרת קוף ג' עוסקת קצת בתלמוד, בהבדל בין תלמוד ארץ ישראל תלמוד בבלי, תורת ארץ ישראל תורת ישראל. ראיתי שהרב קוק מדבר לעניין, אז הייתי אנוס ללמוד קצת יותר מה שכתוב שם, ועשה עליי רושם. תראי שדברים גדולים לא צריך, תלך תפגוש את הדברים, תכיר, מה אתה צריך לספר לך סיפורים על מישהו, כשצריך יותר מדי סיפורים על מישהו, סימן שכנראה זה קצת צדיק ניסטר כזה, אחד שאי אפשר כל כך לראות עליו את הדברים עצמם. אבל הרב קוק באמת כל כך מרשים, ואז התחלתי גם ללכת לשמוע שיעורים אצל הרב ציודה. ואז שאלתי את עצמי, מאיזה רגע, פתאום ככה שמתי לב לשאלה המעניינת הזו, מתי הופך הרב אברהם יצחק הכהן קוק לרב זצ"ל? אתם מבינים שזו שאלה רצינית, נכון? מה קורה לתלמיד? זה כן היה אותה השנה שדרשתי בפורים, דרשתי בדין מרכזניק בן יומו, אם הוא קרוי מרכזניק או לא, כן? מאיזה רגע אתה נכנס שם ונשטף בזרם, ואז יהודי שבקושי הכרת, אולי שמעת, הופך להיות הרב זצ"ל. בסדר? זה ישר ככה, נכון? זה מבטא איזשהו יחס אישי. אז שאלתי את עצמי, מתי זה קרה? איך זה קרה? מובן את השאלה. עכשיו, בעיני הרב ציודה שזאת לא, השאלה הזאת לא לגיטימית. כי תשימו לב טוב, האם הרב קוק, מהו הרב קוק? הרב קוק הוא גדול הוגי הדעות היהודים במאה ה-20, או שהרב קוק הוא הרב של מי? של דור התחייה. קרה משהו במאה ה-20, מאיפה בכלל אמרנו מאה ה-20? על מה אנחנו מדברים? מה זה המאה ה-20? מה שהעם היהודי לא חי במאה ה-20. העם היהודי חי בה, חי בשיבת ציון, חי בדור התחייה, חי במהלך גאולתי כלשהו. זה מה שחי העם היהודי. והקדוש ברוך הוא שותל את הצדיקים בכל דור ודור, ומי הוא שתל להורות לנו את הדרך בדור הזה, בדור התחייה? את מי הוא שתל? את הרב קוק. מלא, הרב קוק הוא הרב שלכם. אתם יודעים את זה, אתם לא יודעים את זה, מבטאים את זה, לא מבטאים את זה. הרב קוק הוא הרב של כולנו, כי הוא מורה הדרך למה? לדור התחייה. אתם מבינים? זה התפיסה שמי לימד אותה, זה לימד הרב ציודה. כי התפיסה העקרונית הייתה שאנחנו לא במאה ה-20 לא עוסקים ביהודי שיש לו, הוא גם היה את הדבר הזה, אבל זה היה מהצד. העיקר היה שהוא בעצם היה תרגום בגוף ההוויה ההיסטורית של התהליכים הרוחניים שבאים לידי ביטוי בחיים של עם ישראל בשיבתו לארצו. אנחנו שבים לארצנו, יש איזו תחייה של הארץ, יש תחייה של האומה, ותהיה תחייה של התורה. זה התפיסה העקרונית הבסיסית. מה שנגזר מזה, תשימו לב, מה יש לנו? אורות הקודש, 8 קבצים, זה הספרים הכי חשובים, הכי מרתקים, הכי אולי. אבל הם לא הספרים הכי חשובים. מה הספר הכי חשוב? אורות. למה הספר אורות הוא הכי חשוב? כי הוא הספר שנותן תרגום בגוף הסרט. הוא זה שננסה לבאר בצורה רוחנית, משמעותית, את ההליכים הרוחניים שעם ישראל עובר. אורות התחייה. זה הדברים המרכזיים. עכשיו, מי שלא למד אצל הרב ציודה, אז לא בהכרח שהוא קיבל את העקרונות הללו. מי שקיבל דרך הרב ציודה, אז תשימו לב, זה השאלה הזאת, הרב ציודה תמיד היה אומר לנו, זה גם כתוב בהקדמה לאורות, אורות הקודש זה אורות הקודש, אבל אורות זה קודש קודשי. עכשיו זה לא וורט, משום שמי שילמד אורות, אז יראה שבאחת המקומות שמה, הרב קוק אומר שההבדל בין נשמת המלאכים, נשמת המלאכים לכאורה יותר עליונה ממה? מנשמתם של בני אדם. אבל זה לא נכון. נשמת המלאכים זה כמו הקודש, הקודש שמנוגד לחול. הדבר הרוחני, הארטילאי, שהוא כאילו יותר מאשר הדברים החוליים. אבל הקודש שבקודש, הוא מופיע דרך החול. ואורות זה לא רעיונות הגותיים, אורות זה ניסיון לבאר את האורות שמופיעים דרך כל התהליכים החומריים של שיבת ישראל לארצו. אז ממילא עכשיו אנחנו חוזרים, אוקיי, לא יודע מה עשיתי, מה לחצתי, אבל הבא, עוד לא, בסדר. מה עושים ככה? ממילא, אתם יודעים, זו שאלה מאוד עקרונית. עכשיו, אני לא אומר שאין בין אלה שלא לומדו אצל הרב יהודה שגם חושבים כך. אני לא אומר שאין. אבל בדרך כלל זו הייתה קו פרשת החנוכה. כן? עכשיו, ממילא יוצא שהרב קוק הוא לא זכות. כלומר, אין לנו את הזכות ללמוד מהרב קוק. אלא מה יש לנו? חובה. למה זה חובה? משום שאחרת אנחנו לא נבין על מה מדובר. לא נבין את משמעותם העמוקה של התהליכים שעוברים על עם ישראל, ותשימו לב, הדבר הכי חשוב שקורה זה לא העולם המודרני, הפוסט מודרני, יש לנו בכלל קריטריונים אחרים להתייחסות למה שקורה באמת. כי הדבר הכי חשוב זה ששבנו לארצנו. הדבר הכי משמעותי הוא הדבר הזה. עכשיו תראו כמה הדבר כל כך משמעותי, ואולי מזה נצא לדרך הלאה. אני אוסיף כבר עכשיו, כי אני לא רוצה לחזור לשיקופית הזו. אתם מבינים שמאחורי זה עומדת השאלה, האם הרב קוק הוא חכם והוא ישכנע אותנו במה? בחוכמתו. והחכם תמיד משכנע במה? בחוכמה. הוא לא צריך לאלץ אותך בשום צורה שהיא אין לו שום סמכות אחרת מאשר החוכמה עצמה. החכם פונה לתבונה של האדם השני, מנסה לשכנע, לא מנסה, החוכמה עצמה משכנעת אותו. זה מה שאני מנסה לעשות עכשיו, כן? להגיד לכם דברי חוכמה ולשכנע אתכם בדברים עצמם. עכשיו מי שהבין, הבין, מי שלא הבין, הוא לא, יש לו פטור ממני. גם לי יש פטור ממני. אבל הנביא, אין לנו פטור מהנביא. מי שרוצה לדעת את דבר השם, לדעת מה יעשה ישראל, הוא מחויב, הוא רוצה להגיע לנביא. והיחס שמתפתח בבית המדרש הזה לרב קוק הוא כאל מה? כאל נביא. משום שהוא הדמות המרכזית שדרכה מופיעים הדברים. באמצעותה. יש פה משהו קצת באמת מאוד מאוד מיוחד בתפיסה הזאת של מעמדו של הרב קוק. ובעצם בתהליך משני, אז בעצם יש לנו פה כבר הרב קוק, כתבי הרב קוק, פרשנות הרב קוק, יש תהליכים שמאפיינים תהליך כזה של סמכות רוחנית עליונה שהיא בערוצי, אני לא אומר בערוצי הנבואה, אנחנו יודעים שמי שקצת יודע יותר קצת בכתבי הרב קוק יודע שבפסקה מצונזרת באורות הקודש הרב קוק מדבר על זה, על האופציה של הופעת צמחי נבואה וראשית פרחתיו, וההתלבטות, אני כן נביא, אני לא נביא, משהו ש... כן, לא כל אחד זוכה להתלבט בעניין הזה, אתם מבינים? זה עצם ההתלבטות מראה על דרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל כן, הייתה שם ההתלבטות. קרבת אלוקים כל כך גדולה, דמות כל כך משמעותית, אז באמת, עכשיו, בדור הבא אין התלבטות. כלומר, לא אומרים שהוא נביא. למה לא אומרים שהוא נביא? כי הוא לא הנביא. אבל הכי קרוב שאפשר. הכי קרוב שאנחנו מכירים. ואז המשנה הופכת להיות משנה מחייבת. ומכאן מתגלגלים הדברים, משום שבעצם תבינו שברגע שאנחנו, ובמרכז באמת כבר בזמני, זה היה מאוד ברור שעוסקים בקבלה. עכשיו לא בקבולה, כי זה דווקא הרב ציודה מאוד מנע את האנשים מלעסוק. אנחנו עוסקים בניגלה, לא עוסקים בניסטר, אבל עוסקים בלקבל את הדברים. הבנו, לא הבנו, זה כבר עניין משני. קודם כל, העניין הראשוני, אתה בעמדה שאתה מקבל. אתה עכשיו בא לשמוע את האמת. אתה בא לשמוע את האמת, אתה לשמוע את התורה. הבנת, לא הבנת, זה שלב ב'. אבל שלב א', אתה בעמדה יותר מקבלת. בחלק מהשיעורים גם היה נהוג, כתוצאה מהעניין הזה, ששואלים פחות. מתרגלים להקשיב, מתרגלים לשפה. אתם רואים שאני לא מדבר עכשיו שפה. אני מדבר בלשון המקום. אבל אתם יודעים שיש במרכז של אותה תקופה יש שפה. אני אחר כך אדבר בשפה כזאת למי שלא, מי ש... כדי שתקלטו קצת האווירה. אבל ברמה העקרונית יש התייחסות כזו שמולידה כבר שאני וחברים ניסינו לייסד שיעור שבו מותר לשאול שאלות, ומעביר השיעור הסכים, בשלב ב' כבר היה של התלמידים, זה לא היה נוח, וזה, המגמה הזו נגנזה. אבל האווירה הייתה אווירה של בינינו, בין החברה, היינו טוב, אבל הרב אמר, אז היינו אומרים אחד לשני, טוב, תפסיק לאיים, תתחיל להסביר. זה החבורה שאנחנו ישבנו ולמדנו, אבל זה היה חלק מהעניין. מלא תבינו שהנושא הזה, שספריו של הרב טאו, לאמונת איתנו, השאלה הזאת, מהי אמונת איתנו ומה אנחנו עושים עם העת שאנחנו חיים בתוכה, זו השאלה המרכזית. לא בשום פנים ואופן מאה ה-20 מודרניזם או פוסט מודרניזם, זה לא השפה שלנו לקלוט מה קורה. אז זה קודם כל ברמה העקרונית. עכשיו ניכנס יותר לתכנים ספציפיים, כי יש כמה תכנים, אני לא אוכל לגעת בכל התכנים, אבל יש נקודה אחת מאוד מאוד מרכזית שהרב ציודה מאוד הדגיש אותה, והיא באמת גם נראה אחר כך איך היא מתפתחת שוב אצל הרב טאו ותלמידיו. בסדר? זה הכיוון הכלל. אז אני רוצה קודם כל להציע את המהלך, אחר כך נראה אותו יותר מתפרט, וככל שנראה אותו יותר מתפרט נוכל להבין אותו יותר. אחד הדברים הכי בולטים אצל הרב ציודה, אני לא אביא עכשיו מקורות, אתם יכולים אחר כך לחפש אותם, נניח שהרב ציודה שדיברו על יום העצמאות, אז רב ציודה תמיד היה אומר רמב"ן מצווה, תוספות למצוות עשה ד', יום העצמאות זה נגזר ממה? מהרמב"ן. כל אחד, כל בר דעת יודע שהרמב"ן היה מצוי שם הרבה מאות שנים, ומה שגרם לזה שהמצווה הזאת של הרמב"ן קמה לתחייה הוא לא בגלל עוצמתו, פתאום מישהו גילה את הרמב"ן במצוות תוספות, מצוות עשה, אלא הרצל היה לו מניות. למה רב ציודה כל הזמן דיבר על המצוות עשה שלו? אתם מבינים את השאלה? זה לא מה שקרה. מה שקרה ביום עצמאות שבן גוריון הכריז על המדינה, אבל מה? עכשיו, למה רב ציודה מאוד דיבר על מצוות עשה? בגלל שרב ציודה אחד העקרונות הכי חשובים במשנתו היה ששום דבר לא מתחיל מלמטה. כל הדברים קודם כל מתחילים מלמעלה. הכל, אחד הדברים הכי שגורים עליו, אני לא יודע אם יש לי את זה במה שהכנתי וצילמתי לכם, כי לא כל כך טוב בדברים האלה, אבל אני אגיד את העקרונות, אחר כך נוכל לראות קצת מקורות. אנחנו אומרים בקדושה דסידרה, נכון? קדושה שאובל ציון, מה אנחנו אומרים? קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ, כבודו. איך אנחנו אחר כך מתרגמים את זה בתרגום? נכון? אתם זוכרים? זה מה? קדיש? לא, על הרע זה השני. משמי מרומה, אלאה בית שחדי. קדיש על רע, עובד בותי, קדיש לעלם, לעלמי על מי. איך זה מתחיל? קדיש, משמי מרומה. קודם כל הקדושה נמצאת איפה? בשמי מרומן. אחר כך מתוך שהיא בשמי מרומה היא גם מופיעה קדיש על הרעה, ואז לעלם ולעל מעלמיה. יש איזה מהלך של משולש כזה, מתחיל בשמיים, יורד לארץ ומה, וחוזר לשמיים. אבל הכל 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 תמיד מתחיל מאיפה? מהשמיים. מרגע לפומי של הרב צוקרמן, ככה כדי להמחיש למי שלא מבין, אז הוא שואל איפה הירח נמצא? הירח נמצא בשמיים. ואיפה כדור הארץ נמצא? שמתם לב שגם אנחנו בשמיים? או בלשונו של הרב ציודה, עכשיו תתפסו טוב, ככה תקשרו את החגורות, כולנו שמי מיים. זה כבר שפה, נכון? זה שפה שאתם לא מכירים, נכון? אנחנו שמי מיים. זה ביטוי של הרב ציודה, ככה. שמי מיים. עם ישראל הוא שמי מיים. הוא לא מחלוקת לשם, שמי מיות. הדבר מאוד עקרוני, ולכן יום העצמאות, בן גוריון, כל הדברים יפים מאוד, אבל צריך לזכור שהכל מתחיל מאיפה? מהשמיים. יש מדרש בויקרא רבה, אני לא שמאוד מצוטט בבין מדרשו של הרב טאו, זה מאוד מעניין. המדרש אומר, לעתיד לבוא, עתידה להיות בת קול מפוצץ בראש הערים, ואומרת מה? כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. זה בת קול. ורוח הקודש אומרת, מי הקדימני ואשלם? מי התפלל לפניי עד שלא נתתי לו נשמה? מי מה לפניי עד שלא נתתי לו בן? אתה חושב שאתה... עכשיו, הביטוי לפעול עם אל זה מאוד מרכזי בבית המדרש הזה, של הרב טאו. אנחנו מנסים לפעול עם מי? עם אל. אבל הפעולה עם אל לא מתחילה מאיתנו. מאיפה היא מתחילה? מזה שהאל פועל איתנו קודם. כי לפני שאנחנו פועלים איתו, הוא פעל איתנו. לפני שאנחנו התפללנו, הוא נתן בנו נשמה. אוקיי? העיקרון הזה הוא עיקרון הכי תשתיתי בדבריו של הרב ציוד. קודם כל דברים מתחילים מעבר לנו, מעלינו. קודם כל יש בנו עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. אז זה לא שאנחנו יצרנו את עצמנו. הקדוש ברוך הוא יצר את עם ישראל כדי שמה? מה שנשאר לנו לעשות זה תהילתי יספרו. אבל מתחיל מאיפה? עם זו יצרתי לי. יש יצירה שמימית אלוקית שמופיעה דרכנו. מה נגזר מזה? הרבה מאוד דברים, אבל אני רוצה דבר אחד מאוד מרכזי שתבינו איפה הדברים מתנהלים. ובמובן מסוים, למה הרב ציודה כל כך מדגיש את המימד האלוקי השמימי של הדברים? הוא עושה את זה משום שא' כך הוא האמין, אבל ב' משום שבסופו של דבר או בתחילתו של דבר, כשהוא בא לפרש כל דבר ודבר, הרב ציודה למשל בנקזות של להראות איך שתמיד הוא הקפיד כשהוא דיבר על התנועה הציונית, בעצם הכל התחיל אצל מי? תלמי הגאון, חובבי ציון, תמיד להראות איך הכל התחיל בעצם ממקור הקודש. זה לא תנועה חילונית, זה תנועה שמקורה במקור הקודש, שבשלב מסוים כוחות חולניים, לא חולניים משול מחלה, של חול, נתנו לתנופה. אבל בעצם הכל הוא ממקור הקודש. זה דברים שמפורשים בכתבי הרב קוק בכמה וכמה וכמה מקומות. והרב ציודה מאוד הקפיד עליו. עכשיו, אני רוצה להראות לכם, להתקדם קצת. טוב, אתם רואים את זה? זה איגרת מאוד חשובה. היא באיגרות חלק ד'. א' גדול זה אלף, מ' זה אלף מ'. התאריך... כשהוא כבר חזר לירושלים, בסדר? אני בני מחמדי שליטה, בסדר, זה מהרב קוק לרב ציודה. אתם רואים? אני, הנה, בסדר? יותר טוב ככה? בסדר? אוקיי. הגיעני מכתבך, יקר שמחת לבבינו, ישר חייך. הרב ציודה נמצא באירופה באותה תקופה בשידוכי. בסדר? עד שלוקח זמן. מי שיעקב אחרי יגרות חלק ד' יוכל אותי מי הוא יצא ומסתדר, לא יסתדר, עד שהוא... המלכה, יש הרבה פעמים מלכה שם בראשי תיבות, מלכה מנם למד קפה, המיועדת להיות קלתך. בסדר? הטרדות גורל ימים עד שעקבו את דבריי, הרותך המיוחד עם מעשיות נכונות. עכשיו תשימו לב מה כותב לו פה הרב קוק, כי אני, זה מפתח מאוד מרכזי להמשך. ועל דבר, הדבר הערת הגאולה, כן? באיזה שלב שלה אנחנו מצאים? את עקבדת המשיכה, התחלת, אתם מכירים את השאלות האלה? אין הרעיון סובב על המעמד המעשי, כי אם על ההזרחה הנשמתית. כלומר, לגאולה היא מפוצלת לשניים. לא מפוצלת. יש לה שורש נשמתי רוחני, שהכל מתחיל מלמעלה מהנשמה, ויש לה גם הופעה מה? מעשית. כשאנחנו מדברים על הערת הגאולה, אנחנו בעיקר עוסקים במה? בהזרחה הנשמתית. וזו הזרחה הנשמתית. כלומר, מה הכוח הדוחף המשמעותי שהוא בתשתית כל התהליכים האחרים שקורים? הכוח הרוחני הבסיסי, מה הוא? זה ההזרחה הנשמתית. ואיפה הוא נמצא? באיזה שלב הוא נמצא? במען, אני לא יודע מה. זו היא באה באין ספק מהאוצר הגאולה העליונה, שהחלה להיות מופעת על נשמת כנסת ישראל, ואתה קרואים אנחנו לאבד את ההזרחות אחרי שהן מסתתרות בסבכי החיים מעשיים. כלומר, קורה משהו בתשתית, תשתית הקיום של העם היהודי, בנשמת כנסת ישראל, שזה הנשמה, כוח החיים שמזין את כל החיים של כנסת ישראל לדורותיה. ועכשיו אני אסביר לכם עוד טיפ טיפה קצת רק על הדברים. ואתה קוראים אנחנו לאבד את ההזרחות אחרי שמסתתרות בסבכי החיים מעשיים. ומצד העיבוד הפרטי, הרינו עומדים במצב של מה? של התחלת דגולה. אתם יודעים, יש פה משהו שהוא אומר שיש קורה משהו בעולמות העליוניים, אני חושב תסביר לכם קצת רקע, ובעצם מה שקורה שם כבר יש הזרחה לגאולה, ועכשיו אנחנו רק מה צריכים לעשות, מה? לאבד את סיבוכי החיים בדברים היותר פרטיים. כלפי מה הדברים אמורים? אני אתן לכם רקע קצר כדי שתבינו מי נגד מי וכמה כמה. בתפיסות קבליות רדיקליות, נניח כמו רבי מאיר בן גבאי, אז המטרה של קיום המצוות זה להקים את השכינה מהאפרה. שמעתם את המושג הזה? להקים השכינה מהאפרה זה לתקן את הצורה העליונה של השכינה. השכינה היא שכינתה בגלות, הזה אתם מכירים. אז זה לא רק איזושהי מטאפורה יפה, יש תפיסה שיש שכינה, שזה השכינה מופיעה בדרך עם ישראל בארץ, והשכינה הזאת נמצאת בגלות, כי עם ישראל נמצא בגלות, אבל בעצם מטרת קיום המצוות לפי התפיסות הקבליות הללו זה לתקן את השכינה, לאחד אחדויות, לשם ייחוד מה? קודש הבריחו עימה, עם שכינתי, עושים איזושהי פעולה שיש לה משמעות רוחניות כבירות, ועל ידי זה בעצם מה עושים? מקימים את השכינה מהאפרה. וכשהיא מתנערת מהאפרה, אז מופיעה הגאולה. אני רוצה רק שתדעו שחלק מהמקובלים עושים תיקון חצות. שמעתי אם יש תיקון רחל, תיקון לאה, אני לא יודע על מה אני מדבר, אני יודע שיש דבר כזה. ותדעו לכם שכשעלו תלמידי הגרא לירושלים, היו ביניהם כאלה שחשבו שמה? שכבר לא צריך לעשות תיקון חצות. למה לא צריך לעשות תיקון חצות? כי עצם זה שחזרנו ארצה, זה כבר אומר שמה? שתיקנו קצת משהו משמעותי, יש תיקון. אומר פה רב קוק, נכון? יש באמת דברים כאלה, יש הזרחה נשמתית, יש משהו שגאולה עליונה החלה להיות מופעת על נשמת כנסת ישראל, ורק מה נשאר עוד לעשות? יש תהליך פנימי. מה זה אומר? זה אומר שמי שחי בהקשבה כזו וחי עם המפה הרוחנית הזו, הוא חי בעולם כפול. יש משהו שקורה פה בארץ עם הפוליטים, הארציים, הסיבוכים, מה שיקרה בהמשך, ויש מה? את העולם העליון, את נשמת כנסת ישראל, את הדברים הרוחניים, התיאורים, ששם דברים קורים באופן אחר. השאלה עכשיו, איזה עיתון אתה קורא? את העיתון שמסקר את המצב של הדברים הארציים האלה, או שאתה בעצם כל הזמן קורא עדכונים מאיפה? מנשמת כנסת ישראל שבעצם מתעוררת מהפרה ושהיא מתחילה להזריח את מה? את אור הגאולה. רב יהודה כנראה שאל את אבא שלו, מה קורה? איפה קורה? כי מי קורא את העיתונים העליונים? רב קוק קרא אותם, חי אותם, הרגיש אותם, אז הוא נותן לו אינפורמציה שממית. מאוד משמעותי. אבל מכאן ואילך, כל מי שחי בתודעה כזו, חי בעצם בהקשבה כפולה. בהקשבה למה שקורה בשטח, והקשבה למה שקורה מה בנשמת כנסת ישראל. אני אתן לכם עוד דוגמה, אנחנו שנת שמיטה, אני לא יודע אם יש מישהו מכם שרצה ללמוד שבת הארץ, והתחיל ללמוד את שבת הארץ מהקדמה לשבת הארץ. יש מבוא לשבת הארץ, יש קדמה לשבת הארץ. אחד מהם עוסק ביתר המחירה, והשני עוסק ברעיון הכללי של מה? של שמיטה. ואחד הדברים שהרב קוק מדבר שם, זה שאנחנו גלינו מארצנו, כדי שנשמת כנסת ישראל תתקן מפגמיה. ובמהלך הגלות, הנשמה לאט לאט מה קורה לה? נרפאת מתחלואיה, עד שהיא מבריאה לגמרי, ואז מה? אז מגיע הזמן שאנחנו חוזרים לארץ. תקראו את הדברים. ויש פה הקשבה כפולה, יש מה שקורה לנשמה, ומה שקורה להופעות המעשיות שלה דרך החיים הארציים. למה אני אומר לכם את זה? משום שתשימו לב שהשאלה אם אתה מקשיב להקשבה הכפולה הזו. ואני לא יודע להראות לכם יותר מדי טקסטים, אבל מי שמתחיל לקרוא, נניח מאמרים, הנה, יש ספר שעוסק באמת, אחד של הרב טאו, נשמה לעם עליה. זה הספר שמאמרים האחרונים פה עוסקים בהתנתקות. וכל מה שכרוך בה, ומה התפקיד של הצדיקים העליונים? זה לתת ביטוי לנשמה לעם עליה, נכון? לתת נשמה לעם עליה, זאת אומרת לתת לעם שיושב בציון את מה? לא את הפרספקטיבה הארצית, אלא את הפרספקטיבה מה? הנשמתית. זה ברור מה שאני אומר? זה מבאר התקלות מאוד מאוד אחרת על הדברים. למי נפקמינה? נפקמינה היא שבאמת אם אתה כל הזמן מסתכל בהקשבה כפולה, השאלה איזה משקל אתה נותן לדברים הארציים ואיזה משקל אתה נותן לדברים הרוחניים. למשל, עוד ספר שיצא בנושא הזה, דווקא זה כן, אני לא צריך לקרוא לכם הרבה דברים, אבל אני, למשל, אני, מי שירצה אחר כך אני טוב, בוא אני אפתח לכם פה שנייה אחת, נקריא בכל זאת כמה דברים מהסוף. אני דווקא אלך שנייה אחת. לא, למה שתדיק את האום? מי שנרדם מרגיש לא נוח. זה רואים פה? מה? אוקיי, עוד שנייה. זה, טוב, מה לעשות עכשיו? השקופית הנוכחית ככה? יותר טוב? רואים משהו? טוב. מה? שנייה. עכשיו יותר טוב, נכון? נביא לכם את זה. טוב, בסדר, גבורת האמונה, סולו המסילה, זה ספר שאספו מכל מיני מאמרים של הרב טאו. ובואו נראה, האמונה הקודמת היא לכל, אמונה בנצח ישראל בשעותו גאותו בקץ המגולה. הקץ המגולה זה שבסופו של דבר, מכל הסימנים שהופיעים שם מסכת סנהדרין, אתם הרי ישראל אנפיכם תתנו ופריכם תישאו לעם ישראל כי קרבו לבוא, זה הדבר שבעצם ניכר בצורה הכי בולטת. ולכן האמונה קודם כל היא שאנחנו חיים בדור של גאולה, ואמונה ודאית מלווה שמחה עמוקה יסודית, ועם זה לב דווי וכואב על גודל העיכוב. כי אנחנו כמובן, אחת הבעיות הקשות היא ש כולם חשבו, ש ודאי אחרי מלחמת ששת הימים, שהגאולה עולה איזשהו אותו שרב מסלולית והולכים קדימה ופתאום, אתה יודע, נוסעים עם כל המרץ, פתאום טרח. האוטוסטרדה נגמרה, בקושי יש שביל ברור איך ממשיכים הלאה. אז יש איזו תחושה עכשיו, הביטוי שמבטאים לעניין הזה, כי תשימו לב שוב, אנחנו לא במאה ה-20, אנחנו בדור התחייה, והתחייה עוברת עיכובים. ממילא יש שני מטאפורות מאוד מאוד בסיסיות, בזמן הרמציות דיברו על סיבוכים, היום הרב טאו יותר מכניס את המושג בירורים, לאט לאט דברים מתבררים. אז בואו תראו, בפסוקים סוף ספר ישעיהו נאמר, מי שמע כזאת מירה כאלה יוכל ארץ ביום אחד, אם יבל את גוי פעם אחד כי חל גם ילדה את ציון בניה, אני אשביר לו ידע יאמר השם, אם אני המוליד ועצרתי אמר לו קריך, אין השם עצור הקצן משיע וכי יכול תהליך הזה להיפסק. פירוש רשי, אני אביא את האישה למשבר ולא אבטח את החמלה להוציא וברא, כלומר שמה התחיל לדבר ולא אוכל לגמור, ולא אני המוליד את כל הילדות ועכשיו שמה עצרתי. ואם בלדת כל ילד כך הוא, על אחת כמה חם בלידה יותר עיקרית ויותר חשובה, שהיא המרכזית, לא המאה ה-20, לידת האומה הישראלית. אז לא התסריטים והחשבונות של פוליטיקאים, אנשי חברה וכדומה, קובעים את המהלך, כי המהלך לא מתחיל מלמטה, הוא מתחיל מאיפה? מלמעלה. תסריטים אלו לא ראינו כיצד הם מתבטלים, פלאי פלאים שצמחו באו דווקא מתוך תקופות של משבר, עת צרה לי ליעקב, וממנה, מתוך הצרה עצמה יבשע, כך מסביר אגב, פשוט היה מקפיד על העניין הזה. אז בכל התור נאמר בשם הגר"א שכל ישועה צומחת דווקא מתוך צרה. בכל אופן, בואו נראה רפיון האמונה, אתם רואים בעמודה השמאלית, כי אנחנו פה רפיון התורה, רפיון ראיית האמת הבריאה, הוא עיקר הבעיה הכל של תהליך הגאולה. בסוף ימיו היה הרב ציודה חותם בסיום מכתביו בציפיית ראיית הישועה השלמה. הישועה ממשית היא מוחשית מאוד. למה? כי בנשמת האומה כבר הכל, לא הכל, אלא שהתברון שעל עיניים צריך להיות מוסר, וזה אנו מצפים. לשם כך ידע מה שמקיימים מצוות לומדים גמרא, אף תלמידי חכמים נפגעים משפיות הדור הכללית, נלקים ביאוש מעבדים את המבט הגדול, רק גדולי המאמינים מדביקים השור שלנו הקבוע. מה זה השור העליון? הנשמה השמימית. אוקיי, הקבוע מחשבותיהם תפילותיהם בשפתם תמיד ולא עוסק דעת כלל, הם דולם למדי הזכות המהפכים חשוכם לאור אורי רותיקו. זה מה שכתוב בזוהר על מטיבת של המשיח. עכשיו תשימו לב את המשל שלו, דומה הדבר לעולם גדול ממערת נטיפים, הנכנס לתוכו רואי עמודי נטיפים כאילו היורדים מתקרת המראה ולעומתם כאילו צומחים קרקע איתה עוד נטיפים. אולם באמת אין זה לטעות החוש, אין כלל נטיפים הצומחים מן הקרקעית, לא שום דבר לא מתחיל מלמטה. לא היה צופה בתהליך לתואר מבחין שאין הסקיפים שלמה צומחים אלא מאותן הטיפות שמן התקרה. אתם שמים לב איזה משל הוא נותן פה, כמה שמי מיות קובעת וכמה אנחנו עוסקים בלשם שמיים. אף ש... כן? אף הגאולה ככה, פעולה והבנייה שלנו הם, אולם טעות גדולה היא לחשוב שמאיתנו מתחילים הדברים, בנו מקור הכוח. זה טעות, כי גם כל מעשינו פעלת לנו, אתם זוכרים שהזכרתי לכם כל מי שפעל עם אל, צומחים לטיפי הפעולות המוצאים שלנו למטה ממה מקורם ומטפטוף העליון האלוקי. לבסוף, טוב, מה יהיה? באותם נטיפים המתחברים למטה למעלה להיות לעמוד אחד, התחברו הדברים, יעלמו הספקות, יגלו שמו הגדול הנקרא עלינו ועל כל נפלתנו ושהוא מקורם מעולם. טוב, אני לא אקריא עוד פעם, אבל העיקרון הזה ברור. הרב ציודה מתחיל לדבר על מה? על ההתחלות האלוקיות של כל דבר ודבר. יש לזה הרבה הרבה מקורות בכתבי הרב קוק עצמו. רוצה לשאול? כן?
כן. אם כל מה שקורה פה בגלל התפיסה הזאת זה הדין של מה שקורה למעלה, זה לא תפיסה קצת דטרמיניסטית, פטליסטית לכל
דבר? אז זה בדיוק המתח פה. שמצד אחד אני לא רוצה להקים לכם את כל ההתפתלויות, מצד אחד אני ודאי בגאולה, מצד שני אני צריך למחות נגד אלה שמעכבים אותה, אבל אני בטוח שגם הם רואים לגאולה. זאת אומרת, אני מאמין שכל האנשים האלה שהיום מתנגדים הם סך הכל טועים, אבל הם אנשים טובים. יש פה, מי שיקרא את הדברים יראה איך שמצד אחד אני רוצה לשתר ביטחון, מצד שני אני רוצה לדחוף קדימה. זאת אומרת, באיזשהו מקום יש שם, הוא מביא פה איך צריך לדבר למנהיגי ישראל כשאתה חושב שהם עושים טעויות בעניין הזה. הוא אומר, תאר לך שאתה מגיע למנתח שבעבר ניתח בצורה שגויה, אבל הוא עכשיו המנתח. כלומר, אתה בא לראש ממשלה שכבר עשה פעם אחת התנתקות. ואתה רוצה שמה? אתה מצד אחד רוצה לכבד אותו כי הוא ראש הממשלה, ואחד העקרונות של הרב ציודה, של הרב טאו, מכבדים את ראשי המדינה, אבל מצד שני אתה הרי לא רוצה קיצור. אז הוא אומר, אתה צריך להגיד למנתח הזה, מה תגיד עליו? רוצח, שלום עליך, הרוצח. אני מאוד סומך עליך, אתה ראש המחלקה, אני בידיים, אני בטוח שאתה מסוגל לעשות דברים טובים. אלא מה? צריך ללכת מעבר לטעויות שעשית בעבר. זאת אומרת, איזה משהו כזה, התפתלות כזו בין, בין הדברים, אבל אני לא חשוב... אני אגיד לכם ככה, אני מקריא לכם, זה לא מופיע פה. צריכים לפעול בלחישות ובאומץ, אך בשום ואופן לא כמיואשים, אלא מתוך הכרת הסגולה הפנימית המאחדת את כולנו. אם שאנו עומדים בתוקף סוגת אפשר שלנו, צריכים לנו להשתדל לרומם את רוח האומה בכלל, אולם עם זה יש לדעת שיש סדר, יש זמן לכל דבר. והוא מצטט פה עוד דברים. עלינו להאמין בקדושה גנוזה בעם ישראל, במיוחד בדורות אלו, להאמין שסופה שזו לנצח ולצאת על הפועל, ואף אם נעלם מצטרתי מאוד, בידינו הדבר, ואנחנו צריכים להשתדל להוסיף עוד נדבך של הערה. כלומר, יש מתח גדול בין מה שאתה קורא דטרמיניזם, לבין הצורך לפעול, והוא מנסה להלך בתוכו. הנה חינם. טוב, אני רוצה עכשיו קצת לתת פרספקטיבה יותר רחבה, ואני רוצה שתבינו כיצד הדברים מתקדמים הלאה. תראו, אחד הדברים המשמעותיים במשנתו של הרב קוק האבא היה שדווקא הרב קוק האבא אמר שגם הדברים החוליים, דווקא הדברים שאין שם שמיים שגור על פיהם, גם הם, אתם יודעים מה, בואו נראה את זה דרך פסקה בתוך הדברים, אז העסק הזה יובן יותר. הנה, אוקיי. פסקה שמאוד מאוד מאוד נפוצה בבית מדרשו של הרב טאו. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו ראשית שדה מנוחשים ומרגישים, ומה? זה הרב קוק כותב באורות התחייה, ובתיחויותה של כנסת ישראל. איפה זה? נעשה את זה שתוכלו לראות יותר אפילו. ככה אמרתם לי? טוב. בסדר, רואים? מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת את רוחה, את טבעה, את עצמיותה, אינה מכרת עדיין את אור ישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה, אינה לארץ, לשמיים עדנה לא תביט. מי צריך להוסיף לה את המבט השמימי, או את המבט לשמיים? הרב קור, הבן שלו, תלמידה, אתם מבינים? היא אינה שם עדיין אישה ראשון בפועל, היא מאבדת חיה בכוחותיה נמצאים בשורשי נשמתה. אומנם מה? בלא קריאת שם. בלא וגמה מבוררת הכל אור השם לכבודו, אבל לא היא ולא עולם מכיר זה בבליטה השם שמיים לא שגמו שגור בפיה. אתם מבינים מה הבעיה? יש גאולה, אבל מה? שם שמיים לא שגור בפיה. אומר הרב קוק, אף על פי שאין שם שמיים שגור בפיה, מה? לא נורא. כי מה? כי יש כאן גאולה. אני אגיד בשפה מאוד פשטנית, מספרים שפעם באו לרב קוק ואמרו לו על החלוצים שלא מניחים תפילין, אז הוא אמר להם בכל זאת הם מניחים מה? לבנים. אז הם לא מניחים תפילין, אבל הם מניחים לבנים, וגם מה שהם עושים זה חלק מתהליך התחייה. אוקיי? השלב שתפקידם של תלמידי החכמים, של הצדיקים העליונים, הוא מה? ששם שמיים יהיה שגור בפיהם, שהם יקראו את שם שמיים על כל התהליך הזה. עכשיו תשימו לב, הרב קוק האבא, גם אם אין שם שמיים שגור, מאת השם הייתה זאת. בעצם הרב קוק, אם תרצו, נותן תוקף לעשייה האנושית, לפעולה האנושית, אפילו אם אין שם שמיים שגור בפיה. רב ציודה מרגיש שהתפקיד שלו זה להשגיר עלינו את שם שמיים. אני אדגיר את זה בצורה יותר ברורה. אם הרב קוק אמר קדיש על הרע עובד מרותי, הוא לא תמיד הדגיש שזה מתחיל ממה? מלמעלה. הוא אמר גם אם זה לא נראה שזה מתחיל מלמעלה, זה מתחיל מלמעלה. הוא לא דיבר כל כך על זה שצריך להדגיש את הממד האלוקי של הדברים, ונתן תוקף ולגיטימציה גם לדברים האנושיים. בא רב ציודה ואמר, יש סכנה. אתה נותן לגיטימציה לדברים אנושיים, יש חשש שמה, שהם ינתקו את עצמם משם שמיים בכלל. אם אתה תיתן תוקף לעשייה האנושית, לפעילות האנושית, להרגשה האנושית, אם אתה לא תזכור שכדור הארץ נמצא בשמיים, אם אתה לא תזכור שאנחנו שמיימים, משהו הולך פה למה? לאיבוד. אנחנו צריכים כל הזמן להבין שאנחנו קודם כל מה? שמיימים. זה הבא ואמר מי? הרב ציודה. זאת אומרת, הרב ציודה ניצא לאזן, אם אצל הרב קוק היה מתוך הקודש, מתוך התפיסה התורנית שלו, היה איזשהו גיבוי, איזשהו מתן משמעות ותוקף לעשייה האנושית, בא הרב ציודה אמר לא. הוא לא אמר לא, הוא אמר כן, יש עשייה אנושית, אבל בעצם העשייה האנושית הזאת מתחילה מאיפה? משורשה האלוקית. אתם מבינים? כלומר, יש קנאות למה? לא בדיוק קנאות, אבל יש דאגה לשם שמיים. עכשיו בא הרב טאו וממשיך את הקו הזה בקנאות גדולה, ולכן צריך מאוד להיזהר אם אנחנו נפרש נניח את התורה בפרשנות אנושית מדי, משום שעל ידי זה אנחנו מסתכנים בכך שאנחנו לא נבין את ערכה של תורה. אנחנו עלולים באמת לחשוב שתורה היא משהו חוכמה שיש בה איזשהו היבטים אנושיים מדי. אוקיי? אם יש מתח בין צד סגולי לבין צד מוסבר, תבוני, נגיש לשכל האנושי, יש סכנה שאם אנחנו נדגיש את ההבנות שלנו בתורה, אנחנו נאבד את הזיקה לצדדים האלוקיים של התורה. אתם מבינים את הדבר הזה? ואז יוצאים במלחמת חורמה, חס ושלום. עוד יותר טוב ככה. בסדר, טוב. זה כבד קצת, זה נראה שיעור בעיון כזה. בסדר, אתם רגילים, לא בשעות האלה. זה מובן, זה לא, אני חושב שזה נורא חשוב להבין את הנקודה הזו, שהקנאות הזאת היא מתחילה כי יש כאן קנאות לשם שמיים. החשש, והוא פה באמת מבטא חששות רחוקות לפעמים, לפעמים לא כל כך רחוקות, שמשהו פה ייעלם, שכאילו הדאגה הזאת להשמיימיות ולאלוקיות של הדברים יוצרת הסתייגות חריפה, כאשר שם שמיים לא שגור על פיהם של הדוברים. וזה אומר, יש באמת איזושהי תפיסה שחס ושלום, אם אתה לא מבין את הפער ואת שתבינו ברמה הרוחנית העמוקה, כשתופסים את הדברים כך, אז באמת זה כבר קיים אצל המהר"ל, אצל אחרים, שהתפיסה כן, יש הבדל גדול אם אתה חושב ש סיפורי התורה על האבות הם בעצם סיפורים, יש פה משהו על משפחתנו, סיפורי שורשים, אנחנו מספרים סיפורים על הזיידה, על הסבא ועל הסבא ש... לבין נניח במערל, אם אתה מבין שהתורה בעצם היא ה-DNA של כנסת ישראל, ש שורשה בכיסא הכבוד, אז אתה בעצם אומר, אני לא עוסק באבותינו בדמיו, אתה עוסק בשורשי הקדושה בעולם. אז אתה מעלה על דעתך ששורשי הקדושה בעולם יש להם סיפורים כאלה שדומים לסיפורים שאתה מכיר בחיים שלך או של החברים שלך? יעלה על דעתך לחשוב ששורשי הקדושה בעולם מופיעים בצורה כזאת נמוכה וקטנה? לא, אולי כן יעלה על דעתך, אבל זה שזה עולה על דעתך זה בוודאי לא מחייב אותי. אז כל הגישה היא גישה מאוד 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 שונה, והיא גישה באמת קנאית במובן הזה שהיא מרגישה שאם לא נחיל שם שמיים על הדברים בצורה ברורה, חס ושלום הדברים ילכו לכיוונים ארציים מדי, אנושיים מדי. יהיה מצב של התנתקות מהשורש הרוחני הפנימי של הדברים. זה מוביל לעוד דבר. כבר עוד בחייו של הרב ציודה, ופה אני אקצר, אז אני רוצה להראות לכם משהו מרתק. בוא נראה עוד פסקה אחת או שניים אצל הרב ציודה עצמו. מה עשיתי עכשיו? איך חוזרים אחורה?
חצרה.
מה? ככה? חיצים? טוב. סתם דוגמה של הרב ציודה, בסדר? באחת השאלות. האם זה הדבר החשוב ביותר שיש לכם עליו? הרי יש עוד בעיות חמורות על הפרק, דוגמה יהודי, שלמות הארץ. למה דווקא שלמות ארץ ישראל? אתם... אז אומר הרב ציודה, שלמות ארץ ישראל בה יש לנו עסק עם גויים. היא קודמת לעניין הגירות. היה אז ויכוח עם גירות כהלכה או לא. שהוא בינינו, שזה בתוכנו, בין היהודים. בין יהודים כבר נסתדר. אבל עכשיו יש חילול אחר. חילול השם הוא קודם לכל. קידוש השם הוא היסוד של כל התורה כולה. צריך להדגיש שחילול מדינת ישראל הוא חילול כלל ישראל. כלומר, אם פוגעים בתהלך, בחלק הכי משמעותי שהוא מה? שיבת ישראל לארצו ותחיית עם ישראל בארצו, ואם פוגמים בדבר הזה, אז פוגמים במהלך הכי משמעותי שקורה פה. שוב אמרתי, לא קוראים פה תהליכים מודרניים ופוסט מודרניים, זה לא ממש, ודור שלישי, חמישי, שישי של הפלאפונים, זה לא העניין, ממש לא, זה מה שקורה. אז לכן הנושא הזה של הממלכתיות והזיקה לארץ ישראל, כי מה שמדובר שם היה האם להסתמך על רוב, ממשלה שיש בה רוב שנסמך על רוב ערבי, על מיעוט ערבי. זו הייתה השאלה שאז עמדה על הפרק, ותשימו לב, זה חילול השם, הוא אומר. לפני ש... ואז הוא אמר למפד"ל להיכנס לממשלה, אפילו עם אם יקרו כל מיני בעיות בנושא של ארץ ישראל. אז למה? כי זה חילול השם. לפני שמחים חילול השם, המדינה הנורא והיום של אב עמים לבנות את המדינה עם נציגים ערביים, אין מה לדבר על יהדות, שמות ארץ ישראל, חילול השם הוא מעל כל העניינים. דברים מאוד מאוד מרכזיים. לא ארץ ישראל. אבל בואו נראה שנייה אחת, מה שרציתי להראות לכם זה בהמשך. שימו לב, כל ההסברות הברורים על אופיו של ישראל, תורתו ודרך חייו. עכשיו זה ספר של הרב ציודה שנקרא אור לנתיבתי. זה הרב ציודה כותב בהקדמה שאבא שלו הניח כל מיני קבצים, הוא כתב במחברות האלה, הוא אמר לו תקח מחברת ואתה תכתוב בה, ואז הוא נקט בשיפולי גלימתו וכתב פסקאות, יש שם לא כל כך הרבה, אבל זה מה שהוא כתב. אז כל הסברות אומרים על אופיו של ישראל, תורתו ודרך חייו וערך תורתיו ועוז שפטו וקיומו הם לקויים ופגומים, וכמו חולים לגבי קודש נעם ידי שכון סם כל זמן שאינם נחזים ונמשכים מתוך תפיסת העניין הלוקי היחיד והמיוחד שלו, של עם לבדד ישכון ובגויים לא תחשב, כי השם אלוקיו עמו. אתם אומרים, הכל לא מובן עד שמה? שמגיעים למימד האלוקי של הדברים, אבל אפשר להביא עוד הרבה מאוד מקורות. נעזוב את זה, מה שרציתי להראות לכם זה כאן. יש גמרא הבני שכר מביא פירוש מאוד מקובל לגמרא, תראו מה שהוא אומר לך ככה. הגמרא אומרת בתענית, אשכחי רבא בר שילא אליהו אמר להם, מה כאביד קודשא בריך הוא? אמר לה, אומר שמעת מקפו מיקו לתנאי ואמוראים פרו מדרב מאיר לא אמר. מה קדוש ברוך הוא לומד? כולם מוזכרים של בית מדרש של מעלה, ומי לא מוזכר? רב מאיר. למה? על שלמד תורה מן האחר. אמר לאמר, למה אי אפשר? רב מאיר, רימון מצא, תוכו אכל קליפה זרק, אז מה? הוא למד מאחר, זה כמו רימון, הוא אכל את העיקר, זרק את הקליפה. אמר לאשתה כמה עוד שבריך הוא מאיר בני כך הוא עומד. כלומר, בעקבות זה שרב בר שילא אמר את הלימוד הזה, תוכו אכל קליפתו זרק, אז הקדוש ברוך הוא התחיל להזכיר את מי? את רב מאיר בבית המדרש, אוקיי? זה הסיפור שמופיע בגמרא בתענית. אז זה אומר אבני שכר. והנה יש להתבונן, וכי ידע שאתה חס ושלום לא ידע, יודע תעלומות. הקדוש ברוך הוא לא ידע שרב מאיר רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק. אבל להיות הלכה רווחת היא, אם הרב דומה למחש של צבאות, אם הקשו תורם פיור, אם לאו הקשו תורם פיור, ולכן אי אפשר היה מלכתחיל באופן פשוט מה ללמוד ממי? מאחר. אז כל זמן שלא יפסיק הלכתה בבית דין של מטה דשן ירמר כי הוא רימון מצא וכו', אז הקדוש ברוך הוא גם נמנע לומר שמעת משמו של רבי מאיר. כלומר, כל זמן שבבית דין של מטה או בית מדרש של מטה יש איזשהו עיכוב להגיד שמועות מפי של רב מאיר, אז גם בשמיים לא אומרים. מהרגע שיש היתר בארץ הופך להיות משהו משמעותי בשמיים. אתם מבינים את העניין הזה? לפעמים, עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? אני זוכר את זה כבר בתקופתי, רב ציודה מדי פעם מפרסם מודעות בעיתונות. הרבה פעמים אי אפשר להבין מה הוא רוצה. כלומר, לא בשפה שאנשים מבינים. לא, גם אנשים חושבים וגם אנשים, לא היה אפשר להבין מה הוא רוצה. ואז היה מקובל לפרש את זה, שבעצם צריך לעשות מחאה איפה? בבית דין של מעלה. אבל כדי לעשות מחאה בבית דין של מעלה, צריך שקודם כל יצא משהו בבית דין של מטה. זאת אומרת, אין סברה יכולה להיאמר בעולמות השמיימיים, ושבעצם מטרת הפרסום היה מה? בכלל זה לא נועד שאנשים יבינו. זה נועד לפעול בעולמות, ככה היה מקובל להסביר. אני לא אמרתי שהייתי מקבל את ההסבר, אבל ככה היה מקובל להסביר. ולכאורה זה הולך עם מה? עם מה שמופיע פה בבני יששכר. זה מובן מה שאני אומר? עכשיו, אני רוצה לדעת מדבר על כי עין בעין יראו. יש עין שמיימית ויש עין ארצית. אנחנו חיים בעולם כפול. וממילא כל החיים הכפולים האלה יוצרים מתיחויות מסוימות. אז זה הסבר של מי? של בני יששכר. אני חייב להגיד שבשנה האחרונה מצאתי את שאהבה נפשי. תראו מה אומר על זה האור החיים. יודעים מי זה האור החיים הקדוש? חיים ונתב? נכון, זה חסידים, זה חסידים מסוג אחר, מקובלים. אם תאמר, הקדוש ברוך הוא מתחילה מה סבר ולבסוף מה סבר, למה קודם הוא לא אמר בשר המאיר ואחר כך הוא כן אמר בשר המאיר? הוא ידע שתוכו אכל קליפתו זרק. שאין לומר שנעלם הנה השם חס שלום הטעם שאמר עליו ברשילה, והוא אומר, אם לא נסע תוכו אכל קליפתו זרק, זה לא יעלה לדע. עכשיו תשימו לב. דע כי יקפיד השם על האדם בעשות אותו דבר שלא יהיה בו נקי, אלא מהשם ולא מאדם. הקדוש ברוך הוא מקפיד, וייתם נקיים מהשם ישראל. אם אדם לא נקי מישראל, אז הקדוש ברוך הוא מסתייג מזה. ויחשום לו לחטא עד שיהיה נקי מהשם ואדם. ולזה כשעשה רב מאיר מעשה זה שהלמד מאדם שאינו כמלאך, היה רב מאיר נקי מהשם. אבל ממי הוא לא היה נקי? בני אדם לא הבינו אותו. אבל לא מאדם, כל עוד שלא נודע תאמו, אם זה אחרי ישר פה או לא. כלומר, מה עשה לפי האור החיים רבא בר שילה? לא חידש, לא נתן איזה היתר לבית דין שלא היה להגיד את הסברה. לא בגלל שאמרו אותה בארץ, עכשיו אפשר להגיד אותה באופן אוטומטי בשמיים. רק אם היא מתקבלת בארץ, היא יכולה מה? אתם רואים מה שהוא אומר? וזה סיבב שלא היה שם עורר שמעון פיבלי, אותו חסר השלמות. ואחר שנאמר בשבילה של מטה טעם נשבח מעשר, אז נכנס בגדר מה? ויתיהם נקיים גם מישראל. כלומר, זה לא מועיל שאמרת משהו בארץ, אם הוא לא יכול להתקבל בארץ. הוא יכול ודאי להועיל גם בשמיים, אבל הוא קודם כל צריך להיות מה? משמעות. זהו מה שאומר אור החיים. אבל אני רוצה, אני לא באתי עכשיו להתנגר. אני באתי רק לומר שה... לפעמים, אני לא רוצה, זה חצי מה שרציתי לומר, אבל נראה, אולי נגיד עוד טיפה אם יש לכם כוחות. הסכנה היא שבאמת מרוב הקשבה לדברים השמימיים וזיקה עמוקה לתהליכים הרוחניים הללו, אתה מאבד זיקה למציאות כפי איך שהיא נתפסת ואיך שאנשים חיים בתוכה, ואז נוצר איזשהו מצב קיצון שבו השמיימיות הזאת הופכת להיות יותר ויותר ויותר לא מכילה את כל הדברים הארציים, לא כוללת את הדברים הארציים, אלא בעצם מה? מנותקת מהם. אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת באופן עקרוני. מה שהרב קוק עשה, וזה מפתח להבנת הרב קוק בהרבה מאוד דברים, הרב קוק טען שהאלוקי האינסופי הוא לא מנוגד לסופי. האלוקי הוא לא הפך האנושי. האלוקי הוא כולל גם את כל התופעות האנושיות. הדברים האלוקיים הם משתלשלים ומופיעים גם דרך כל הדברים האנושיים שקיימים. אלא מה? כשאדם לא מבין שהשורש של כל דבר ודבר הוא בכל אופן השורש האלוקי שלו, אז האדם בעצם דומה למישהו שהוא בעצם מנתק את הסופיות שלו מאיזשהו מאגר אינסופי שהוא יכול מה לעשות? לנוק מתוכו. כשאתה מסעיר את האנושי בלי שורשו האלוקי, אתה הופך אותה האנושי לסופי מוחלט, ומלא גם כן לסגור בתוך עצמו, ומלא בעצם לסופי שיש לו קצבה שהוא מוגבל. אם אתה מבין שהסופי הזה הוא מונח, הוא כלול, הוא מוקף באור המקיף שלו שכולל אותו והוא אין סופי, אז לסופי שלך יש תוקף ויש משמעות, כי הוא בעצם יונק ממה? מהאין סופי. עכשיו יש מתח בין הסופי לבין מה שנקלט ומופיע בהבנות שלנו לבין משהו מעבר להבנות שלנו. אבל אני חושב שבמובן הזה אתם יכולים לראות שאצל הרב טאו בית מדרשו, הדבקות בשמיים והקנאות לשמיים יוצרת אצל חלק גדול מאיתנו תחושה שהשמיים האלה הם לא מכילים את הארציות שלנו, אלא הם אפילו מה עושים לנו? יוצרים ניכור בין הארציות שאנחנו מכירים לבין השמיים שהוא מנסה לפעמים להנחיל לנו. ואז בעצם, איך הייתי אומר, יש פה מגמה מאוד מאוד רצויה, מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד חשובה, אבל באיזשהו מקום היא מוחמצת, בגלל שבעצם היא לא נתפסת ככזו, אלא נתפסת כעוינת, כמעיינת, כמבטלת, כפוסלת את כל הדברים הללו. ואז במקום שזה ירומם אותנו, במקום שזה יעשה את הפעולה שהוא באמת רוצה לעשות אותה, לקשר אותה ולהזקיק אותה לשמימיות, היא בעצם יוצרת ניכור מסוים, ובמקום להוסיף אור היא קצת מוסיפה חושך. אבל זה ביקורת בשולי הדברים. אני אומר שבעיקר אני חושב שמי שלומד את הדברים מהפרספקטיבה הזו, אז מבין את המגמה של הדברים, מבין את ההמשכיות של הדברים. ומה שלא עשיתי זה לברר לכם מתוך עיון בכתבי הרב קוק למה באמת צודקים אלה שחושבים בעיניי, לפחות, כן, דעתי הצודקת, כן? אבל אני רוצה לשכנע אתכם בחוכמה, לא ב... למה באמת ההבנה הזו שאורות הוא הספר היותר משמעותי מבחינתו של הרב קוק לעומת שמונה קבצים, אף על פי שבאמת אני יותר נהנה ללמוד שמונה קבצים, אני אומר את זה, אבל אני יודע שהספר המשמעותי לפי ההבנה שלו מבחינה מעשית, מה, אבל זה חורג מעבר לזמן שאני הקצבתי לנו להיום, אז אנחנו נעצור פה. תרצו, נהיה פעם נמשיך את הדברים. ערב טוב.